אנחנו מסיימים ולא חושבים היום, מה? עם הנגלות השכינה? אנחנו מסיימים בעזרת השם בדף הזה את כל העניין של המלכות. אנחנו עובדים על העניין הזה כבר כמה שיעורים, ובעניין של המלכות גם כן מופיע כמובן השכינה, כל העניין של השכינה. אז ואמרנו שיש כלל במסכת שבת דף למד, אמרו חז"ל שאין השכינה שורה לא מתוך עצבות אלא מתוך דבר שמחה של מצווה, ורצינו להסביר את העניין הזה שהעצבות מונעת מן האדם את גילוי השכינה, כי עוז וחדווה במקומו, ולכן בעולם הזה מי שרוצה לקבל מהעולמות העליונים חייב להיות בעצבת הצורה עם העולמות העליונים. כיוון שבעולמות העליונים אין עצבות, אז מי שרוצה לקבל תורה, מי שרוצה לקבל ברכה, מי שרוצה לקבל שכינה, חייב להיות בשמחה. זה עובד ביחד. השמחה זה לא איזה ציווי, כן, שהמציאו אותו החסידים החדשים, אלא זה דבר שהוא הבסיס של עם ישראל. השמחה חייבת להיות בקרב האדם כדי לקבל כל דבר שבקשה. ולכן חז ושלום העצבות מביאה לעצלות, ואין שמחה, אין תעוררות של הלב לעבודת השם, לא יכול לעשות תיקונים. וכדי לעורר את השמחה הזאת, סיימנו, אני זוכר עכשיו בשיעור, שאמרנו שהחסידים הראשונים היו שוהים שעה שלמה לפני התפילה, כדי להסתכל על כל הבריאה, ולהבין איך הקדוש ברוך הוא עשה את החסד הגדול הזה, ממילא להתמלא בשמחה, ברגש של שמחה, ומתוך השמחה הזאת להיכנס לתפילה. אנחנו עכשיו בו, עניין גלות השכינה. השכינה היא נוקבה דזך, אין לנו עדיין תלוח, עוד מעט נקבל אותו גם כן לעזרת השם. השכינה נקראת נוקבה דזך, כלומר, בסיורים שלנו, כן. יש לכם את הדבים של השיעורים, הבאתם אותם, אחת ואיזו. נקבד עזה זה המלכות, שנמצאת פה, אנחנו בקומת הספירות, כתר, חוכמה ובינה, לעולמות העליונים, נקרא ג' ראשונות, או חוכמה, בינה ודת, והזין תחתונות, כשהבניין של החמישה, כן, יחד עם היסוד, נקרא ואירנטים, או בקיצור זה, או וק והפצבות, והחלק התחתון נקרא מלכות, והיא סוד השכינה. אז השכינה היא הנוקבה בזה, זה זה החלק הזה, בתורת הסוד אנחנו קוראים לחלק הזה הקדוש ברוך הוא, קודש הבריחות, ולחלק התחתון אנחנו קוראים שכינתה, מלכות. לפי זיכות קודש הבריחות הוא שכינתה. מי שלא מבין הוא יגיד מה, יש דברים יותר עליונים מהקדוש ברוך הוא. כן? אז הקדוש ברוך הוא בתורת הקבלה זה רק חלק, כן, גילוי. כן? אז אנחנו קוראים למה שאנחנו קוראים בפשט הקדוש ברוך הוא בתורת הקבלה זה נקרא אין סוף ברוך הוא. שאין לו אפילו הגדרה. אז לכן, לשם ייחוד קודשי ברוך הוא שכינתה, זאת השכינה, מלכות. אז השכינה היא הנוקבה דזה, ועניין השכינה היא שהיא בגלות בין הקליפות הוא. לפעמים השכינה יורדת, כן, אתם רואים שהיא בסיום המדרגה פה, מה יש מתחת? אז כשאנחנו גומרים את כל העולמות, כן, מתחת יש את עולמות הקליפה, זאת אומרת, מה שנקרא חיצונים. כשיוצאים מהרשות של האחד, יש את החיצונים. שם חז ושלום זה הגלות, גלות זה פיזור. אתמול בערב למדנו על השיעור כשיוצאים לגלות חז ושלום אז נופלים למדרגה של עולם הנקודות, זאת אומרת כל אחד הוא נקודה נפרדת, ישנו עם אחד בסורת אבל מפוזר ומפורד בין העמים. זה מה שראה המן הרצה כדי לקטרג על עם ישראל, וכשיש מצב כזה אז כמובן שיש גלות, אין גילוי. וכל זמן שהענפים מן התחינה, רחמנה לתחינה, רוצה לומר, סליחה, נשמות ישראל, הם נתונים בין הקליפות שטרם התבררו מביניהם, אז יש מדרגות שנפלו לתוך הקליפה וצריכים בירור, צריך להעלות אותם משם. אז התחינה, כדי לפרנס ענפיה הקדושים, צריכה לפרנס את הקליפות השולטות על ענפיה בעת ההיא. השכינה יש הילדים, הילדים נפלו לתוך הקליפות והיא צריכה לתת, להוציא אותם משם, אבל כדי להוציא אותם משם הם צריכים לתת חיים, כדי לחיות הם צריכים אוכל, אז היא מפרנסת אותם אפילו כשהם בזמן הגלות. וכל הנקודות של האור, השכינה מפרנסת אותם והיא חייבת לפרנס את כל האזור שם. אז מתוך הפרנסה הזאת גם הקליפה עצמה יונקת וגם החלקים של האור יונקים עד זמן הבירור. כשיבוא זמן הבירור, אז השכינה תשלוף את כל הניצוצות האלה שנמצאים שם, ממילא יישארו הקליפות לבד, ואז כבר השכינה לא תוכל לתת אוכל למקום הזה, והמקום הזה מתייבש ומת. כן, כשעם ישראל זה בחוש, עכשיו אני מסביר לכם, כשעם ישראל יוצא ממקום כלשהו, אותו מקום הולך לעבדון. כן, כשעם ישראל יוצא באותו מקום, נותן יניקה לכל מי שנמצא באותו מקום. כן, וכשעם ישראל יוצא מאותו מקום, אותו מקום מתחיל למות. באותו רגע. זה כאילו שמוציאים את הטרף של העץ מלזרום. כן, אז אין יותר חיות. ולכן תסתכלו בעולם, איפה שעם ישראל יוצא, כל מקום שעם ישראל מסתלק ממנו, החיות מסתלקת משם, ואותו מקום מתחיל למות, לאט לאט. האמת הוא מת מיד, אבל הרושם שלו לא נעלם מיד, אלא זה כאילו שאתה נוסף כדי לחבות נר, אתה נשבת, הפסקת למצוא, והכיבוי של הנר נעשה כמה אלפיות השנייה אחרי שכבר הפסקת. אז היום אם אתם רואים עדיין את האויבים שלנו זזים ורוקדים, זה לא בגלל שהם חיים. זה בגלל שמישהו נשף כבר, נשפת ברוחך כיסה מויה, והנשיפה הזאת כבר הרגה אותם, וזו התנועה האחרונה, כן? כך היו, הרב השם נופלים כל איזה ישראל. ולפי שאין מגיע לנשמות ההן מן השפע המושפע לקליפות בעבורן, כי אם התמצית. לכן צריך להשפיע שפע גדול לקליפות למען יהיה התמצית המגיע לנשמות. זאת אומרת, מי לוקח את רוב הברכה כשהאור נמצא בתוך הקליפות? הקליפות יונקות את הרוב ונותנות קצת, כן, ספיריים לנקודות של האור שנמצאות שם. תדמיינו לעצמכם שיש לנו חז ושלום, כן, חיילים נמצאים בשבי, ואז אנחנו צריכים לתת המון 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 דברים לאויבים שלנו כדי שהחיילים שהם בשבי אצלם יקבלו קצת. זה מה שקורה בזמן הגלות. הקדוש ברוך הוא נותן שפע לארץ שלמה בגלל היהודים שנמצאים באותה ארץ. אם יש יהודים בארצות הברית, אז הקדוש ברוך הוא נותן שפע גדול לאמריקה, ברכה גדולה, דולרים ועושר, בשביל מי? בשביל היהודים שנמצאים שם. ברגע שיהודים יצאו משם, הכל יתמוטט. אותו דבר בכל הארצות. והנה, מדרך הקליפות הוא שכאשר מגיע להם שפע יותר מכדי חיותן, בצמצום, הן מתחזקות בכוחו לרע. זה הקליפה, הקליפה כשהיא לוקחת כוח, לא משתמשת בכוח הזה לטוב, אלא למה שהיא רגילה לעשות, זאת אומרת דברים רעים. מה יעשה העבריין כשהוא מקבל הרבה כסף? הוא לא יתחיל לתרום למוסדות של... יתחיל לקנות לעצמו כל מיני דברים עם מכונית, עם גג פתוח וכל מיני בלגנים, והכסף שלו יתחיל להתבזבז בשטויות, כי הוא לא יודע מה זה קדושה. אז הכל יתחיל להיות בשימוש לרע, ותולות גדולתן והצלחתן בכוחם ובחוכמתן. זאת אומרת, אותם קליפות זה תמיד להמחיש את זה באנשים. מי נתן לך את כל הברכה הזאת? אני, בעצמי. מה, זה לא הקדוש ברוך הוא? מי זה הקדוש ברוך הוא? אני לבד, מה, עבדתי, עשיתי זה וקיבלתי, מה אתה רוצה ממני? אותו דבר, אין שום דבר מגיע מלמעלה, כמובן, ככה זה הרבה. לא מבינים שכל הברכה באה מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא, מריבונו של עולם. אז תולים הכל, את כל ההצלחה שלהם, גדולתם רק בחוכמם, בחוכמתם, סליחה, ובכוחם, הם. ומתגאות בכוחם נגד השם ונגד ישראל. ככה כל הקליפות אומרות, הנה אנחנו יונקות שפע גדול, והקדוש ברוך הוא במרכאות מוכרח לתת לנו את זה. אם יש בכלל הקדוש ברוך הוא, עובדה, אנחנו מקבלים את כל השפע. אז זה נגד השם ונגד ישראל. וזהו סוד גלות השכינה. זה נקרא גלות בשביל השכינה. כלומר, מה זה השכינה? זה השכנות. זה הקרבה האלוקית אל האדם. ברגע שהשכינה יורדת לגלות, אז היא, כן, נותנת אוכל, מזון. אז מה אומרים? אתם רואים? גם השכינה עובדת אותנו, בשבילנו. כן, כל מציאות השכינה, כל מציאותו של הקדוש ברוך הוא זה בשבילי, אני פה הבוס. זה מה שאומרת הקליפה. שכבודו יתברך מתמעט בבואו לפרנס את ישראל בגלותם, זה צמצום גדול בשביל הקדוש ברוך הוא, דרך שכינתו, שכשהוא מפרנס את עם ישראל הנמצא בגלות, אז יש את המיעוט הזה, את הצמצום הזה. שלום עליכם. וזה צריך תיקון, כמובן. אז צריך לתת מהגלות, והיציאה מהגלות, התחילה נקראת כמבן. בדף שלכם של הציור, כן, החלק התחתון, התחילה הזאת נקראת כמבן. מה זה כמבן? דהיינו הוויה במילוי הוהיל. בן זה כפל של שם הוויה, י' ו' כפול שניים. כלומר, תחילה זה גילוי השם בעולם הזה. י' ו' זה שם השם פעמיים, כמו מראה. אז זה י' כבר שזה 26, יש לו מראה בעולם הזה, גילוי, עוד פעם 26. אז זה שם בן, 52. 26 כפול 2. מה שהיה בשורת, מה שהיה בתוצאה. זה נקרא שם בן. לכן המלכות נקראת בשם זה, שם בן, כי היא מופיעה, מגלה את הקדוש ברוך הוא כמו מראה בעולם הזה. זה לא הוא עצמו כביכול, אלא גילוי שלו. כמו שבמראה, איפה נמצא זה שאתה רואה בשמין? אתה לא יכול להיכנס כמה מטרים בתוך המראה ולתפוס אותו, כן? אז יש לנו בעצם הספקלריה, כן? מין גילוי באור חוזר, כן? זה נקרא אור חוזר, כמו המראה. המראה מחזירה לך את השטף. אותו דבר, כן, אני חייב לפרד לכם את זה בצורות כאלה כדי להמחיש קצת. אז התחינה היא, זה העבודה שלה. להביא לנו לעולם הזה את הגילוי, כן, של שם הוויה. השכינה היא המבררת הבירורים מתוך הקליפות, כן? היא יורדת, יש לה אומץ, לרדת לתוך הקליפות ולחפש את הילדים שלה. כלומר, כל הניצוצות של האור ששייכות, כן, אותן ניצוצות לעם ישראל, לקדושה. זה מה שאנחנו אומרים באשת חיל, כן, ותקום בעוד לילה, ותיתן צרף לביתה וחוק לנערותיה. זה בעצם המזון שהמלכות, שכינה, כנסת ישראל יורדת ונותנת אוכל לכל בני ביתה. ולכן גם יהודי שנמצא בגלות, כן, יש קצת יניקה ממה, בגלל שהשכינה בגללו יורדת לגלות גם כן ונותנת לו שם מזון. כמובן בתמצית, כן? אבל היא מצפה שהוא יחזור למקומו, העתידי, כדי שגם היא תחזור. כשהוא חוזר, הוא מאפשר לה גם כן לחזור לארץ ישראל. השכינה היא המבררת הבירורים, כשאני אומר לארץ ישראל, זה לא רק במובן הגשמי, אלא גם במובן הרוחני. כלומר, כשאדם עושה תשובה, אז גם כן הוא מאפשר לקדושה, כן, השכינה, לחזור למקום של הקדושה, ולא לחייב את השכינה לצאת איתו לכל הצויות שהוא עושה בכם. השכינה היא המבררת בירורים מתוך הקליפות, זה נקרא בירור, כן? להפריד את הטוב מהרע, ומעלה אותם בבחינת מן, כן, מים נוקבים, כמו מים מצד הנקבה, שעולים למעלה, למעלה לתקנן בסוד הזיווג והעיבור. כשהנקצותות האלה חוזרות, כן, חוזרים למעלה, כל האור הזה חוזר למעלה, שם הוא מתחבר בייחודים עליונים, חוזר לקדושה, חוזר להיות מתוקן, כן, זה נקרא ייחוד, מגלה את האחד, מגלה את האחדות, מה שלא היה כשהוא היה בגלות. אז כשהוא חוזר, הוא מגלה את כל החיבורים בעצם. כשהוא יצא לגלות, הוא גילה רק את הקלקולים, את הפירודים. כשהוא חוזר למקור שלו, הוא מגלה את הייחוד. כלומר, את הקרבה שלו לקדוש ברוך הוא, את הקרבה לחברים, את הקרבה לעצמו. כן, כל הבחינות האלה מתגלות יותר ויותר אצלו, וכמובן, כל חיבור כזה מביא תולדה. כמו הריון, אז נקרא עיבור, יניקה ומוחים. אני ממחיש לכם את הדברים בפשטות. ז'אן, התחינה ביאור הכינוי מטרוניטה. כן, בזוהר הקדוש יש לנו ביטוי כזה, מטרוניטה, אז המטרוניטה היא התחינה. זה שם אחר של התחינה, נקראת גם כמטרוניטה. המנהגת את הארץ על פי הטבע. מה היא עושה? אין הגילוי של הקדוש ברוך הוא, אבל פה בטבע, בטבעיות, אנחנו לא רואים הרי את הקדוש ברוך הוא באופן ברור, פשוט, בעולם הזה. צריך לבדוק ולראות שכל העולם הזה מלא, כן, מלא כל הארץ כבודו. אבל הדבר הזה לא מופיע מיד. צריך עבודה כדי לראות את הדברים האלה. אז זה המטרוניטה מנהיגה את הארץ על פי הטבע. משה רבנו עליו השלום, שמדרגתו הייתה מדרגת הזכר, כן, דרגה דזה, זאת אומרת, המלכות היא פה, נכון? משה רבנו ביחס למלכות היה פה. מה זה? אז אומרת כמו הקדוש ברוך הוא. אז מה קורה למשה רבנו? הוא הופך להיות בעלה של המטרוניקה. כלומר, מי זאת האישה של משה רבנו? לא ציפורה, אלא השכינה, כנסת ישראל. תבינו באיזה מדרגה היה הבן אדם הזה. כן, אשתו של משה רבנו היא שכינה. לכן הוא חייב לפרוש מהאישה ההיא הגשמית, כדי להתחתן עם האישה הרוחנית הזאת. המדרגה שאנחנו אפילו לא מבינים על מה אנחנו אומרים. אז מדרגתו של משה הייתה מדרגת הזכר, דרגה דזה, היה שולט על השכינה סוד המטרוניתה ועל הנהגת הטבע התלוי בה. ועל כן נקרא איש האלוהים. תשימו לב, אם הייתי שואל אתכם עכשיו מה זה שאלה איש האלוהים, אז אתם אומרים לי שהאלוהים למעלה, והוא איש האלוהים. לא. משה למעלה, והאלוהים זה הטבע, זה יותר נמוך. אז כשאנחנו אומרים שהוא איש האלוהים, זאת אומרת שהאשתו נקראת אלוהים. כן, כי אלוהים זה בגמטריה הטבע, והאישה של משה היא אלוהים. אז משה הוא איש האלוהים, הוא הזכר של האלוהות. בסדר? הרגשה גדולה מאוד. אם לא, איך היינו אומרים שהוא מבחינת נקבה? ביחס לקדוש ברוך הוא שהוא הזכר. זה גם נכון, אבל זה לא מה שאנחנו אומרים פה. כשאנחנו אומרים איש האלוהים, הוא האיש, הוא הגבר, הוא הזכר. ופה האלוהות מבחינת הנקבה. כשמשה איש מתחבר עם אלוהים, הוא נהיה איש האלוהים, יש לו אישות, אישיות, שמתחברת לאלוהות, מהחיבור שלהם יש תולדות. אז נקרא איש האלוהים בעלה דמטרוניתה. להורות על שלטונו של משה בכוח הוויה שהיא מדרגתו. משה רבנו זה קוד. זה לא סתם אדם, כשאומרים משה רבנו, רואים שם י' כ' ו' כ'. על כל דרכי הטבע הקשויים בשם אלוהים. ששולט על שם אלוהים, שזה דרכי הטבע. לכן אלוהים זה ברבים. וי' כ' ו' כ' שם הוויה זה אחדות. האחדות שולטת על הריבוי. הוויה שולט על אלוהים. יש כזאת כוונה נכון, הוויה אלוקים. חיבור של שני המדרגות האלה. מה זה אומר? שההוויה האחדותית שולטת על האלוהים בריבוי. כלומר, האחד שולט על הפרטים. זה הדבר הבריא. כשהאחדות שולטת על הפרטים. כשהכלל שולט על הפרט. כשהחסד שולט על הגבורה. וזה סוד שלטון מה? על בן. כן, אמרנו מה הוא בן, שזה תפארת נקראת מה, שם מה? ומלכות נקראת שם בן. מה צריך לשלוט על שם בן? זה סדר העולם. כן, איך כתוב בבראשית? ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. אז מי שלא מבין את זה, אז הוא לוקח את זה לצדדים האפלים והלא נכונים, אבל בתורה לפי הסדר הנכון, כן, ככה זה עובד. מה זה אומר שהוא ישלוט והוא ימשול בך? לא כדי להיות כן שליטה של גבר על האישה, במובן הפשוט והמלוכלך. זה לא ככה עובד, אלא שהחסדים שולטים על הגבורות. כי האישה מטבעה מידת הדין, יש לה מידות, ודין עוד פעם זה לא דבר שלילי, אלא זה כן לדעת לתת גבולות לכל דבר, זאת האישה. והגבר צריך להיות חסדים ששולטים על הגבורות האלה. זאת אומרת שתמיד מידת החסד תשלוט בבית. כשהסדר הזה מכובד, אז בבית יש ברכה. אין צעקות, אין מריבות. מתי יש מריבות בבית? כששם בן רוצה לשלוט על שם מה. זה הופך את הסדרים, מידת הדין שולטת על מידת הגבורה, החסדים, ואז יש בלגן בבית. תמיד תמיד צריך לתת את השליטה של החסד על הדין, כדי שתהיה גם כן זרימה של חיים. זה שלטון מה על בן, והיינו שלטון דרגה באדם על דרגה בבהמה. למה פה החלק הנוגבי נקרא בהמה? זה ריבוי. אמרנו שבהמה זאת להיות בית המה. זאת אומרת, מדרגות של לפחות שניים, ריבוי. אז מדרגה של מה, שזה האחדות, שולטת על בית המה. אז איך נקראת המדרגה של האדם, של מה? אדם, כן, אדם ומה, זאת הגמטרי, נכון? 45. אז מה, שזה אדם שולט על בהמה, שזה שם בן. אז האדם שולט על הבהמה. א', דם, האחדות, כן, האלף של הדם, של האחדות, שולטת על בית המה, בהמה, על הריבוי. תמיד האחדות שלך צריכה לשלוט על הריבוי, דוגמה מוחשית. חז ושלום, אם האיברים של הגוף מתחילים כל אחד לעשות מה שהוא רוצה, כי כל אחד חושב שהוא מציאות בפני עצמה, תתארו לעצמכם מה קורה בגוף. כן? שם ישמור, כן? זה אדם הזה משוגע, הוא הולך ברחוב, תנועות האלה, כן? אין לו אחדות שולטת. אז כשהאחדות שולטת על כל הגוף, אז כל איבר ואיבר בגוף הוא נשמע לנשמה הפנימית. והוא לא עושה פעולות באוויר. אז לשלום יש מחלות כאלה, שאנשים אפילו לא יכולים להכניס משהו לפה. כן, צריך להם רבע שעה כדי אחד לשלום לאכול גלידה, כן? כל משמע שלהם לא שולטים. כן, השם ישמור. למה? בגלל שהאחדות לא שולטת בגוף. אז כל פרט ופרט, כל איבר ואיבר עושה את מה שבא לו. אם ניכנס קצת יותר פנימה לאיברים הפנימיים והפסיקים של האדם, זאת אומרת התאים, אחד לשלום אתם יודעים מה זה... למה זה מתורגם? כשכל תא ותא עושה את מה שבא לו. כן, אז שלום אנחנו קוראים לזה אותה מחלה ידועה שאני לא רוצה אפילו להגיד את השם. זה לא תהיה לא עליכם ולא עלינו לעולם ועד. אז התאים האלה, כשהם מתחילים להשתולל, כל אחד בעצם נכנס לעולם הנקודי. כל אחד הוא מציאות בפני עצמה, אין השליטה של האחדות הכוללת על אותם פרטים. זאת המחלה הידועה. לצאת מהמחלה הזאת ולהשליט את האחד לסוד אדם על סוד הבית הבהמה, על הבהמה, על הריבוי. או לפי השמות קודש, להשליט את ההוויה יתגברת על שם אלוהים. בסדר? תמיד אותו עניין, לחזור לאחדות. רחל ולאה. אז אנחנו יודעים שהמלכות, השכינה, יש לה שמות. בתורה היא מופיעה ברמז, בקודים, בשמות שתי הנשים, רחל ולאה, אבל גם כן בעוד כמה שמות, בתנ"ך כולו. לפעמים קוראים לה בת שבע, לפעמים קוראים לה באר, לפעמים קוראים לה אל שבע, לפעמים קוראים לה זאת, לפעמים קוראים לה זאת, זאת ירושלים, ומלא מלא מלא שמות. בסדר? מה? עבר. כן? אם היא לא נעשה של הקליפה, כן? זה גם אבן בקליפה. זה אבן מהאבנים המתגלגלות. אז גדרה ודרך כיוונותה על ידי זה. מה זה רחל? איך מופיע רחל? רחל ולאה. רחל היא הנוקבה האמיתית של זה. ולכן בתורה אני מופיע כאישה שהוא באמת אוהב. יעקב. יעקב פה זה רמז לזה, ואשתו האהובה לאבי רחל. כן, איך קוראים ללאה? ויאהב יעקב את רחל מלאה. כן, אז אפשר להבין את זה. מאיפה באה האהבה שלו לרחל? מלאה. כלומר, מהאישה היותר פנימית, היותר עליונה. אבל בפשט, אוהב אותה יותר ממה שהוא אוהב את לאה. כן, שהן אחיות מתאות קצרות. כן, בגלל שהן אחיות, והוא, לא בגלל שהן אחיות, בגלל שהן שתי נשים של גבר אחד. אז שתי הנשים האלה מתאות קצרות אחת לשנייה. ופה יש חתונה בלתי אפשרית, כן, שאנחנו אסור לנו. זאת אומרת שאדם שמתחרן עם שתי אחיות. אין דבר כזה. אבל אתם רואים שלפי הפשט יש פה סכנה. לכן אני אומר תמיד, מי שלומד פשט, זה מסוכן מאוד. כן? רק לפי הסוד אתה מבין שיעקב הוא העבר הזאת, שהוא התחבר עם שתי נשים. האחת מפה נקראת לאה, אתם רואים? כתוב לאה פה. והשנייה נקראת רחל היא המלכות. זאת אומרת שיעקב מחבר שני עולמות, עולם הבא עם עולם הזה. אז כן, למרות זאת רחל היא הנוגבה האמיתית של זה. צורך בניינה של רחל היא הספירה האצילית שבהיות ספירות הכוללות את כל עולם האצילות. כלומר, כשאני מסיים את עולם האצילות, הספירה האצילית התחתונה היא מלכות. היא נקראת רחל. והיינו בחינת עטרת היסוד דזה בתיקונה, היא מתפשטת לפרצוף גמור, והיא הפרצוף החמישי והאחרון שבאצילות. פה הרבה הרבה דברים, יש עשר ספירות, אבל רק כמה פרצופים? חמישה פרצופים. כן? הפרצוף הראשון נקרא אריך, הפרצוף השני נקרא אבא, הפרצוף השלישי נקרא אמא, הפרצוף הרביעי נקרא זה, כן, זה ימתי, והפרצוף החמישי והאחרון נקרא נוקבה דזה. כן, זה לא כתוב פה, אבל צריך להוסיף נוקבה דזה, מלכות נוקבה דזה. כן? אז זה הבניין השלם. אז למרות שיש עשרה, עשר ספירות, כן, עשר מדרגות, אבל זה מתחבר לחמישה פרצופים בלבד. יש לנו פה פרצוף אחד שכולל המון ספירות קטנות. כן? הפרצוף הזה לוקח לעצמו מלא. אז ככה אנחנו בונים את העניין הזה. לכן, הפרצוף האחרון מכל הפרצופים הוא המלכות. נקרא רחל ברמז. בהיותה פרצוף גמור, יש בה בחינת פנים ואחוריים. כן, דבר שלם, יש לו פנים ואחור. מה שאין כן בלאה, שכל עיקרה אינה אלא בחינת האחוריים החיצוניים של מלכות בתבונה. זאת אומרת שבעולם יותר גנוז, לאה נמצאת למעלה, רואים רק את האחוריים שלה, לא רואים את הפנים שלה. כן, שלאה בביטוי שלה בתורה, אנחנו מסתכלים, רואים רק את העיניים, זה העיני לאה רכות, ככה אומרת התורה. אבל אצל רחל, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. יש ביטוי הרבה יותר גלוי ליופי של רחל מאשר לבניין של לאה. למה? כי לאה נמצאת במקום של, שעדיין אין גילוי. כשאין גילוי, אנחנו קוראים לזה בתורת הסוד גבורות. למה? פשוט מאוד, כי הגילוי זה חסדים. אתה מצטמצם ואתה סולל את הדברים לעצמך, אתה לא מדבר הרבה, אתה מופנם כזה וסגור, כן, זה מידת הדין יותר. אז רחל הרבה יותר רחמים מצד אחד מאשר לאה, זה שהיא מתגלה. הגילוי כן מביא חסדים, כי זה שפע, זה זרימה של אור. כן, צריך להזרים את האור כדי לחיות טוב. לא צריך לסגור את הדברים ולהיות מתומק ומתומצם. רחל נוקבה דזה, אין לה דרך אחרת להיבנות בסוף פרצוף אלא על ידי בעלה. מי בונה את רחל? בעלה. כלומר, הבעל בונה את האישה. אין לה דרך אחרת להיבנות. כך אומרת פה התורה, כן? שר ההקדמות של האריזה. האריזה מלמד אותנו שהבניין של האישה הוא נעשה על ידי הגבר. כי גם האורות הנמשכים אליה מאימה באים לה דרך זה. כל האורות שהיא מקבלת, היא מקבלת ממנו. למרות שזה לא שלו, גם הוא קיבל את זה מלמעלה. אבל הוא בונה אותה. הוא ממונה על בנייתה. האישה נבנית על ידי בעלה. וניתנים לה דרך נקב שבאחוריו. אז איך החלק הזכר בונה את הנקבה מאחוריים שלו? יש לו נקב מאחורה. או מהחלק התחתון של גופו, כן? אתה מבין, מבין? והוא בונה אותה דרך אותו נקב. ומי הם האורות הנמשכים לה על ידי זה? איזה אורות? כן, היא מקבלת ממנו, זה עובר דרכו, הוא צינור, אתם רואים שהוא אות וב, אז הוא כמו צינור ממש, מקבל מלמעלה, מהחלק העליון, בגדול זה אבא ואמא, ומעביר לאליה. אז כל מה שהיא תקבל עובר דרכו, חייב לעבור דרכו. בסדר? אז איך זה עובד? וניתנים לדרך נקב שבחור, ומי הם האורות הנמשכים לה על ידי זה? נעבר אומר, אורות היסוד ואימה שחליו קצר ואינו מתפשט, אלא עד החזה בזה. משם ולמטה, דרך הפתח הפתוח ויסוד הנעל, יוצאים אורות חסדים וגבורות במוחים באימה ונגלים בתוך זה מן החזה ולמטה. זאת אומרת, פה זה כבר עולם ומלואו, ציורים והכל, אבל אני מסביר את זה לאט לאט. זה נקרא מוחים. החלק העליון נקרא מוחים. אתם רואים פה יש כמו כתר, והחלק שעליו אני עכשיו מתרגם את זה לעצמי, כן? החלק העליון כתר הוא החלק שאני מניח עליו את התפילין. התפילין מונחות כאן, למעלה, ולא כאן. כאן למעלה, זה הכתר, זה הפתח. יש פתח פה. כן? פתח שהוא פתוח כלפי מעלה. משם כל האור נכנס אליו. פה יש לי אבא ואמא, זה שני המוחים שלי, מוח ימין ומוח שמאל. אתם רואים את הרצועות של התפילין? הן נוגעות פה ופה. ממש. כדי לגעת על מוח ימין ומוח שמאל, זה נקרא מוחים. מה אני רוצה עם המוחים האלה? אני רוצה שיהיה התפשטות של המוחים בתוך המציאות שלי. אז דרך הרצועות של התפילין, יש לי בעצם השפעה מכל מה שקיבלתי פה, כן? מוח ימין, מוח שמאל, והאנרגיה שאני מקבל מלמעלה. עכשיו זה זורם לתוך הגוף שלי, דרך שתי רצועות. תשימו לב, זה התחיל באחד, ועכשיו מתפצל כבר לשניים. זאת אומרת שעכשיו אני משפיע מן האחדות הזאת, מהקשר האחדותי הזה, דת, כן, אני מתפצל לעולם הזה, ויש לי ימין ושמאל כבר. אבל כל הבניין, וכמה שיורד לי יותר שפע מלמעלה דרך הצינורות האלה, כמה שאני יותר בריא בגוף. כי אדם שהוא שלם, זה אדם שיש לו מוחים גדולים, אבל גם כן כלים, שמקבל את כל האור, כל השפע. עכשיו, השפע הזה, איך הוא נכנס? בתורת הסוד מלמדים אותנו שהוא עובר בצורה כזאת. כן, אם הייתי יכול להמחיש לכם את זה, זה בעצם ספירלה. כן, אז ספירלה הזאת מתחילה מהנקודה שנקראת כתר, והיא יורדת ונוגעת בחוכמה. אני בצורה השנייה. יורדת, נוגעת בחוכמה, ומגיע לבינה, ומהבינה לדעת, מהדעת לחסד, גבורה, תפארת, נצח, כבוד, יסוד ומלכות. בסדר? מספירה לתיאוריה לכך. פה אנחנו לא רואים את זה, כי זה, כן, בלי, זה דו מימדי, כן? אם היה לנו את זה בתלת מימד, הייתם רואים בעצם ספירה לתיאוריה, זה מתפשטת. אז האור יורד בצורה כזאת. הוא יורד מפה ומתחיל להתגלגל. הוא עובר דרך אבא, קודם כל. אחרי זה הוא עובר אצל אמא, אמא מגלה את אבא. ואז הוא יורד לתוך זה. פה מלמד אותנו פה דבר חשוב מאוד, גם לאמא יש יסוד. אבל היסוד של האישה הוא קצר. אז היסוד של אמא הוא קצר. איפה הוא מגיע? עד חלק של הגרון. אני לא נכנס עכשיו לפרטים. בזה. כלומר, בגלל שהיא, היסוד של הקצר, הוא לא ממשיך עד למטה. אבל אם זה היה אבא, האמת שהיסוד של אבא הוא ארוך, והוא עובר אפילו ויוצא דרך היסוד של אמא ומגיע עד ליסוד של זה בעצמו ונכנס למלכות. מתי אנחנו רואים את זה? בפורים. כל בפורים זה נקרא יסוד אבא, כשאנחנו פושטים את המגילה זה הסוד. שכל היסוד הזה של אבא מתגלה בעולם הזה, מרדכי זה הוא. איפה זה יסוד האבא שמתגלה. כן? כן, אז אם היא מגיעה לפה, זה בלב, כן? כלומר בחזה. אבל הוא ממשיך, זה ממשיך את זה, ממה שהוא קיבל עד החזה שלו, מהיסוד שלה, ומתפשט אצלו. וכשזה מגיע אצלו, מה יש לו פה? חסדים וגבורות. אז זה מה שאומר הטקסט. בוא נחזור. אז אמא, הכלי, כן, אורות היסוד באמא, אנחנו בשלוש שורות אחרונות למטה, שכליו קצר ואינו מתפשט אלא עד החזה בזה, נכון? ומשם ולמטה דרך הפתח הפתוח ביסוד של אמא. יש היסוד, הוא פתוח. שמה, עם האורות חסדים וגבורות במוחים באמא. מכל מה שיש אצלה, שהיא רוצה להעביר אליו, היא נותנת מהמקום הזה, מהיסוד שלה. זה נקרא חסדים וגבורות של המוחים שלה, של אמא. ונגמים בתוך זה, אז נתגלה פה בחזה שלו. איך זה נתגלה בחזה שלו? בתוך זה מן החזה ולמטה, ובחינת הגבורות שבהן, שהן אורות הנוקבה, אחרי שהתפשטו בזה עד היסוד שלו, חוזרים ועולים עד החזה, ונוקבים ויוצאים דרך האחוריים בזה אל שורש הנוקבה העומדת שם. זאת אומרת, ברגע שירד האור הזה, והתפשט בחזה, חסדי זה חסדי וגבורות, זה הקומה של החזה, הנה, יד ימין יד שמאל. מה קורה אחר כך? התפשטו בזה עד היסוד שלו, יורד עד היסוד של זה, עד פה, וביסוד של זה, כן, חוזרים ועולים. למה חוזרים ועולים? אור חוזר, אור חוזר, יש פה מנגנון של אור חוזר, שזה עולה עכשיו עד החזה. אז כל מה שהוא קיבל מאמא, התפשט עד היסוד שלו, הוא לא מעביר ישר למלכות. הוא לא יכול להעביר לתחת, כי אמרנו, מאיפה היא מקבלת? מאחוריים, יש לו כביכול פתח באחוריים שלו, בגב שלו. אז במקום לרדת מיסוד למלכות, האור הזה חוזר עכשיו, חוזר למעלה, עולה. חוזרים ועולים עד החזה, ונוקבים ויוצאים דרך האחוריים, כאילו עושים לו חור בגב לזה, וזה יוצא דרך האחוריים שלו, אין שורש הנוקבה העומדת שם. בגלל שמלכות עומדת מאחורה, כן? לא תעמוד, נמחיש את זה, אנחנו עומדים ככה, אחור באחור, כן? מעליי אני כביכול זה, והוא כביכול נוקבה לזה. הוא קצת יותר נמוך ממני, בדיוק ככה, הראש שלו מתחיל בחזה שלי. בערך. אני מקבל את המוחים, המוחים של אמא יהודים נכנסים דרכי עד לחזה שלי, פה זה מתפשט אצלי לחסדים וגבורות, וזה יורד עד היסוד שלי. מהיסוד שלי אני לא יכול להעביר לו, כי החיבור הוא לא כזה. אז זה חוזר למעלה, עד החזה שלי, ומפה כביכול יש לי חור, שהחור שלי פה זה נותן לו לראש שלה. ומשם היא מקבלת כל הבניין שלה. עכשיו, היא באחור, זה מצב לא נורמלי, נכון? אז היא צריכה את בניין, עוד מעט נראה את הדברים האלה, שמישהו יפריד בינינו, והיא תסתובב, אני לא זר, בוא תבוא אותה, היא תסתובב ותבוא מולי, פנים לפנים, אבל כשהיא תגיע לפנים בפנים, לא יהיה לה את הגובה הזה, אלא היא תחזור להיות נקודה קטנה, 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 שלא רואים אותה בכלל בינתיים, ממש נקודה קטנה, ומשם היא תתחיל לגדול גם כן בפנים, עד היא תגיע לגובה שלי, ואז יהיה חיבור ביניהם. זה התהליך שהוא נבנה בצורה כזאת, כן, בעולמות העליונים. כמובן שעכשיו אני ממחיש לכם את זה בתנועות, אבל זה לא ככה, כן? זה רק להבין מה קורה, איך המלכות נבנית מהכוח האלוקי. אז לאט לאט, כל היופי בחוכמה הזאת, אז כל היופי בחוכמה הזאת, זה לא שאתה מבין את הדברים באופן שכלי ומתמטי כזה, של כתורות. כל החוכמה הזאת, מתי אתה מתחיל באמת להבין את החוכמה הזאת? שזה מתורגם לחיים שלך, אתה מבין מה זה אומר. זאת התורה האמיתית. שלא קלט את האדם, את הרמה הזאת, ואתה רק בעמידה, אתה יודע בדיוק לסייר מאיפה היא מקבלת, משני סיס אחרונים, וזה, תקצת, זה עדיין מתמטית, כולם יכולים ללמוד את זה, זה קל. אתה לומד כמה חודשים, ואתה יודע את המנגנון. כן. נו, מה זה אומר בחיים שלך, אדוני? זאת החוכמה האמיתית. מקובל אמיתי, זה לא מי שיודע את העמידה של הפרצופים, והוא יסביר לך כמה מוחים בזה, וכמה בעתיד, וכמה בעריך, וזה מתפשר, וזה וזה וזה. בסדר, זה נחמד. זה מתמטיקה, זה טוב, צריך לדעת את זה גם כן. החוכמת הקבלה האמיתית, זה שאני מבין מה זה אומר בחיים. כל מה שציירתי עכשיו, כל מה שהסברתי עכשיו, מה זה בחיים שלי? עכשיו אתה צריך להיות מקובל. אז לא כל מי שלומד, נהיה מקובל. אלא מי שמבין בחיים שלו איך הדבר הזה כן, פועל. זה כבר טוב. זה הטוב. כל מה שהסברתי עכשיו זה רק המתמטיקה והפיזיקה של הקבלה. החלק הפנימי יותר זה החלק של ההבנה וההפנמה איך בחיים שלי אני מייצן דבר כזה, מה זה כל הסיבור שעכשיו עשיתי. אין? זה לאט לאט יהיה בו. אז בוא נקרא את זה מההתחלה, מ3 שורות אחרונות. אורות היסוד האימא שכליו קצר ואינו מתפשט אלא עד החזה בזה, שם ולמטה דרך הפתח הפתוח ביסוד, יוצאים אורות חסדים וגבורות ומוחים לאימא, ונגלים בתוך זה מן החזה ולמטה. בחינת הגבורות שבהם, שהן אורות הנוגבה, אחרי שהתפשטו בזה עד היסוד שלו, חוזרים ועולים עד החזה, ונוקבים ויוצאים דרך האחוריים בזה אל שורש הנוגבה העומדת שם. ולכן לא נבראת הנוגבה אלא באחורי חזהו של זה. האישה מאיפה יוצאת? מאחורה של החזה של הגבר. כן, ומי שיבין את הסוד הזה, כן, מבין בעצם את כל מה שקרה בבריאת האדם הראשון עם חווה. לפי שכל הערת הנוגבה הוא מן הגבורות ואימה יוצאות שם אליה. האישה, כן, אוהבת להישען על החלק הזה של הגבר. כן? זה מפה זה השורש שלה. כן? או הצלע. מקדימה או מאחורה, וזה נקרא הצד, כן, הצלע. בית בחינות שבא. יש לה שתי בחינות, לפני הנפירה ואחריה. כן, קצת קידמנו ואמרתי לכם שעוד מעט יש נפירה, הפרדה, כדי להביא אותם פנים בפנים. רחל היא נוקבה דזה האמיתית, אמרנו את זה כמה פעמים, והיא הנקודה העשירית, רוצה לומר נקודת המלכות, מן העשר נקודות הכוללות של כל עולם העצמי. אז היא הנקודה השארית האחרונה. והנה רחל יוצאת מן התפארת בזעם מכוח הערת המוחים של נהי דאימא. עכשיו אתם מבינים את זה, נכון? נהי דאימא זה החלק התחתון של אימא, נכנס בתוך זע, והיא בוקע אחרי כל הפעולות האלה מאחוריו. נכון? ונותן לה אור. המהירים בו, ומתחילת הצילותה היא עומדת באחורי זע, היא המלכות עומדת באחוריים שלו, אחור באחור, אז אני רק קצת רוצה להמשיך לכם את זה, לתרגם לכם את זה, כדי לא להשאיר אתכם בחלל. מה זאת אומרת שהאישה עומדת אחור באחור בתחילת המצב? זאת אומרת שהקשר שלהם הוא קשר הכרחי. כלומר, אין בחירה חופשית. כלומר, ככה הם נבראו, והוא קשור אליה באופן כן, שהוא לא בחר בכלל.
מה יכול
להתאמן לי? אני סופר, כי
בעצם הם
הרי
בחרו אחד
בשני. מתי הם בחרו אחד בשני?
בנישואים,
בפועל. איזה נישואים? אני מדבר עכשיו על הספירות.
כן, אני
מבינה, אבל זה לא בנישואים. פה אנחנו נמצאים בחיבור הנשמות לפני הנישואים. כלומר, בחיבור הנשמות האמיתי. פה בנישואים זה אחרי הנשירה, איפה הייתה הנשירה? בשמיים, לפני שהם ירדו לעולם הזה. כשירדת לעולם הזה, היית נשואה כבר לסוריאל? בטח שכן, בשמיים. כשירדת לפה, הקדוש ברוך הוא הפריד ביניכם. הייתה נשירה שם, הוא ניתק ביניכם. ופה חיפשת אותו במשך שנים והוא חיפש אותך, כאילו חיפש אחר עבדתו. עכשיו הוא בחר בך, שם למעלה הוא לא בחר בך. זה בדיוק על זה אנחנו מדברים. את לקחת את הנשואים של פה, כאילו זה ההתחלה. לא, זה כבר הסוף.
במצב הזה של אחור באחור, בעצם כל אחד בתוך החיבור, של המצב, בסוף, כל אחד רואה את מה הקשר עושה לו.
כן.
והוא רואה בעצם את עצמו, כשהוא טוב לו להיות נאורה, טוב לו להיות נשוי, וברגע שיש נשירה במערך השלבים של הנשוי, של הדיוק.
וזה עוד משהו אחר, כי יש נשירה כל שלב ושלב. אבל פה אני מדבר על ההתחלה. לפני שיורדים לעולם הזה, אנחנו מחוברים בהכרח. כן, איך כתוב? 40 יום לפני יצירת הוולד, הקדוש ברוך הוא כבר מחליט עם מי אני מתחתן. כלומר, כשהייתי כבר בתוך הבטן של אמא שלי, כבר ידעו מי תהיה אשתי. כי כבר אשתי. כשירדתי ממש לעולם הזה, הנשמה שלי נפרדה, מישהו נפטר בינינו, נפריד בינינו. וכשאני פה בעולם הזה, ניקח לי 20 שנה, שאני אמצא את החלק שאיבדתי, שם למעלה. במקרה הטוב. More and more. תלוי. ובמקרה הפחות טוב, אז קצת יותר מאוחר. אבל בסופו של דבר מוצאים אחד את השני. וכשמתחברים, בעצם מתחברים כבר אנשים שמכירים אחד את השני. זה לא שאתה צריך לחיות עם האישה הזאת 10 שנים. ברגע שראית אותה והיא ראתה אותך, היא אמרה, הנה זהו, אני עכשיו זוכרת אותך. לא יודעת מאיפה. נראה לי שאני מכירה אותך מזמן, ואני מכיר אותך, לא יודע מאיפה, אבל היינו כבר ביחד. לכן, מסכת קליפים קודמת למסכת קידושים. כי פעם היה גט כבר. וכשירדת לפה היה קידושים. כבר נפרדתם למעלה, ורק מצאתם אחד לשני פה למטה. כן, כביכול. אז החלק האחור באחור זה כשנבראת ישר איתה ככה בצורה אחת. איך אתה רואה ברוך הוא ברא אותנו? לא אחד מול השני, אלא אחד גב אל גב עם השני. מה זה אומר? אין לך בחירה בדבר הזה. אז אתה יורד ככה מהעולם שלמעלה, וכשאתה יורד לעולם הזה אתה הופך להיות ככה. ואז אתה אומר לאישה הזאת, זאת הפעם אשת. ההגן עצם מהעצמה היא בשר מבשרי. לזאת היא קראתה. למה? כי עכשיו אני בוחר בך. כי הייתה כבר נסירה התנתקות בינינו. כלומר, אין בחירה אפשרית כשאתה עומד אחור באחור. אין בחירה אפשרית כשיש לך הכרח. אומר לך, אתה לא בוחר, נתנו לך את זה, הדביקו לך את האישה הזאת. מה זה אומר? בעוד יותר עמקות, כן, עכשיו אנחנו כבר מגיעים לחסידות. החסידות זה יותר עמוק מהקבלה. למה? הקבלה היא הסורת, אבל כשאתה מבין את הדברים בחסידות, אתה מבין בעצם את הנשמה שהייתה בקבלה. אז מה זה אומר כל הדברים האלה? זה אומר שהבחירה האמיתית היא בחירה שאתה לא בכוח של הכרח. כלומר, כשאתה רואה ברוך הוא נתן לך את האפשרות לבחור. ומה זה אומר? מי יכול לפרגן מזה? כל עוד והאישה מחוברת אליך בשורש, אתה מחובר למי? חוץ מזה שאתה מחובר לאישה הזאת, למי אתה מחובר? שנו, בקדוש ברוך הוא. למה? והאישה נקראת רצונו של הקדוש ברוך הוא. לכן היא מברכת כל בוקר שעשני כרצונו. מה זה שעשני כרצונו? מי שלא מבין את זה, אז אומר מסכנה אני שעשני כרצונו, ואנחנו אומרים שלא עשני שעש. זה לא נכון, זה טעות. הלוואי עלינו הגברים שהיילתה לנו ברכה כזאת, שעשני כמו הרצון שלו בדיוק. האישה זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אם הגבר דבוק לאישה, למי הוא דבוק? לרצון של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא בחר בזה. אז מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? בינתיים אתה עושה את רצוני, זה כוח. ואני אפריד אותך מהאישה הזאת. ואז אתה תעמוד מול מה? מול הרצון האלוהי, לא מול לאישה. בוא נראה עכשיו אם אתה רוצה אותי. זה הדמיין. הבנת? זה התחיל אותך פתאום. תלוי. אם האישה הזאת היא רעל, או הגבר הזה הוא רעל, זה ללכת. אז מה? יש כמה מדרגות? יש מדרגה שסיים, חז ושלום, יש המעבר לדברים אחרים. זה לא אומר שזה אידאל, כן? אבל יש מדרגות, זה לאו דווקא נגד רצונו. יש מצווה, גירושין. יש מצווה, זה שגרש איתה. כן? ככה זה כתוב. כן, אתם יודעים שהמקובלים היו מגרשים את נפשיהם ומתחברים אליהם עוד פעם. ממש, להחזיר קבוצות, להחזיר את המצווה הזאת, לקיים את המצווה הזאת.
ולזה
זה שני כהנים. מה? ולזה זה שני כהנים אליהם. כן, אבל זה מדרגה אחרת, מדרגה עליונה, כן? זה לא שאנחנו צריכים כולם להתגרש עכשיו. היום לא עושים את זה, כן? לא נתגרש כדי להתחתן עוד פעם, אבל בשורש ככה זה היה.
ההתחלה הוא אומר לאשתו, בואי נתגרש כדי להתחתן, בואי נתגרש כדי להתחתן, הוא ברח.
אז הבניין הזה, יש חסר שיעורים שם, חסר שיעורים, אני רואה פה שחסרים שיעורים. תשלימי את החסר. אחרי הלידה הזאת.
איך אתה אומר שהמפגש התחתון הוא בחירות?
המפגש התחתון הוא כן בחירות. כי אתה בוחר לעצמך את האישה שאתה רוצה. אתה אסור לך להתחתן עם אישה שאתה לא אוהב. זה איסור, פשוט, בלחתי.
אבל כל המפגש ביניהם וכל הזה הוא לא דבר בחירות, הוא לא דבר שאתה עושה אותו.
כן, הקב"ה הוא מסבב את הדברים האלה, הרי הבחירה שלך בסופו של דבר זה להגיד כן, לא בסוף, אז יש לך בחירה. כן, הרי הרבה אנשים פספסו את החיבור שלהם האמיתי, אז מה? אז יש בחירה. הזוהר אומר שזה לא חשוב, גם אם לא הבנת בדיוק לאישה ולגבר, אתם יכולים לבנות גם פה. אפשר לבנות, כי זה גם כן חלק מהתיקון. אבל כמובן שאם זה באמת הסוד האמיתי, זה שהיה צריך או זאת שהייתה צריכה, אז החיבור הוא יותר פנימי. היום כל אחד שלמד שניים שלושה שיעורים אומר לך יש לך את הזיווג האמיתי. גם כולם יודעים הכל. לא יודע איך הם עושים, אבל ברוך השם כולם יש רוח הקודש. היום אנחנו מתקרבים לגאולה ממש. כן, כולם יש רוח הקודש. אתה רואה איש ואיתה נכנסים, כן, זה הזיווג האמיתי שלך, יאללה, כאילו. נכון, זה מה שאמרתי לך. אני אומר, כשאנחנו קוראים לזה לא זיווג אמיתי, זה גם כן זיווג. זה חלק מהעניין. יש כמה מדרגות לגבר. זאת אומרת, במילים אחרות, כמה נשים, כמה קומות של נשים. האמת היא שהאישה גדלה ומתפתחת יחד איתו. כלומר, אם הוא עבר את המדרגה שלב א' ואת נשארת בשלב א', הוא יהיה בשלב ב', ואת היא מתחילה להיות כמו כובד בשבילו, משקל. כי הוא רוצה לעלות, אבל צריכה לעלות לשלב ב' איתו. וכשהוא עולה לשלב ג', אז צריכה להתאמץ כדי לעלות איתו לשלב ג', ולכן הוא גם כן צריך לשתף אותך ולעשות איתך חברותות ו... לימודים וזה ממש חיבור, לא רק חיבור פיזי, זה לא סתם חיבור פיזי שאישה, כן, זה הרבה מדרגות. החברות האמיתית הכי טובה לגבר ואיתו. איתה אתה יכול ללמוד הכי הרבה תורה, כן, כמו שצריך באמת. וכשהוא עולה למדרגה הדלת, אז את עולה איתו, כן, יש ארבע מדרגות, אחותי, רעייתי, ינתי, תמתי, כן, ארבע מדרגות של זיווג. אשתו היא בהתחלה כמו הבת שלו, אחר כזה יכולה להיות אחותו, זה יכולה להיות אשתו, ואחרי זה יכולה להיות אמו. כן? יש הרבה נשים, הגבר עטוף בנשים, במדרגות של נשים. כן? בת, אחות, אישה ואמא. כן? ולפעמים סבתא גם. כן, צריך לזהר, כן? איפה, באיזה מדרגה אתה עם האישה. כן? לפעמים הגבר צריך אמא. של אשתו. הוא צריך למצוא באמא שלו. לפעמים הוא צריך את אחותו, אומרים אחותיה, כן, זה החוכמה. זה מדרגות, זה מדרגות בספירות. כל מה שאני אומר לכם עכשיו זה מדרגות של גילוי, כן, נקודתי בספירה מיוחדת. ולפעמים היא משחקת במרכאות את המשחק של אשתו, ולפעמים במרכאות את המשחק של ביתו, וכו' וכו' וכו'. של ביתו, כן? אז כל הבניינים האלה מעלים אותנו ומגלים לנו מדרגות מדרגות. כמובן פה כבר גלשנו לעולם של חסידות, מציאותי, אבל אנחנו חוזרים, כל זה השורש של כל מה שאנחנו אומרים פה, זה בחיבורים הספירותיים. בספירות יש כל מה שדיברנו עכשיו רק ברמל כאן. אז מי שלא מבין, אז הוא רק יודע את העמידה של הפרצופים, כן? מלכות עומדת עם זה אחור באחור, ואז מוחים יורדים מנהי באימא, הם מלאים אותו בחזה, ואחרי זה אומרים, מה אתה מבלבל? הבנתי, אתה יודע להשחזר כמו רובוט, כן? את מה שקראת באינטרנט. יש לך רב גוגל. אני מבין שהוא עשה איזה פרצוף שבגלל זה את מגיבה.
מה זה מפריע זה שהגבר מסובב בנשים ולא האישה מסובבת בדברים.
נקבה תסובב גבר. כמה סיבובים היא עושה סיבוב? שבע, כן. שהוספנו לך אחד. אמרתי להם עוד אחד. כן. חמש עשים בהתחלה, מצאתי לך שניים בסוף, מזל שתפרתי.
אין
שוויון, זה מדרגות של עטיפות וגילויים שונים. מה זה האישה? האישה זה לא איזה גוף. האישה זה מלכות, נכון? מה זה מלכות? גילוי. כלומר, כל פעם שהאישה מופיעה בצורה אחרת, היא גילוי אחר. של מי? של תמיד של אותו גבר. אז פעם היא מגלה אותו בצורה לבנה, פעם היא מגלה אותו בצורה אדומה, פעם היא מגלה אותו בצורה ירוקה. כן, אני סתם ממחיש לכם. אבל זה תמיד אחד, תמיד אותו אחד. כן, בשלבים השונים שלו. אנשים שלמדה, שמעתי את הדלת. אז רחל היא הנוקבה דזה האמיתית והיא הנקודה העשירית, כן, רוצה לומר הנקודה של המלכות מן העשר נקודות הכוללות של כל עולם האצילות. הנה רחל יוצאת מן התפארת דזה מכוח הערת המוחים של נהי ואימה, המאירים בו, אני חוזר עכשיו בטק, ומתחילת הצילותה היא אומרת אחורי זה, אחור באחור עמו, מן החזה דזה ולמטה סיום רגליו. זאת אומרת הם מחוברים מהחזה ועד למטה. זה לא סוף דבר שהיא עומדת אחור באחור עם זה, אלא שאחורי הדבוקים ממש באחורה. הם דבוקים ממש באחור, שמעתי טוב. מה שומך לו? מה, על מה הוא אמר לו? על הדלת? הראש שלה דבוק לחזה שלו וכל החלק התחתון ממשיך לדבר. לא, למה אתה מבין? היא נמצאת בגובה, היא יותר נמוכה. האישה תמיד ירדת יותר נמוכה מהגבר, בדרך כלל, ככה זה. ולכן הבניין הוא כזה, שהאישה בדרך כלל זה, לרוב, היא מגיעה בדרך כלל להשמה הזאת של הגבר. זה לא סתם, כי זה בא מהתורת. כן, התורת זה גם. זה לא אומר שאם תמצא אישה בגובה שלך, אז תתחתן, למדתי בשיעור ש... זה, לא. אבל בדרך כלל זה עובד טוב. אז הם דבוקים באחוריו. ושם הדבר כדי להסביר האחוריים שלה מעיני הקליפות. למה האישה דבוקה אחור באחור? אמרנו שמי יותר קרוב לקליפות, הגבר או האישה? האישה. המלכות יותר קרובה לקליפות. כלומר, יש אחיזה בה לחיתונים יותר בקלות. דרך המחשה. את מי תקציף על החשת? אדם או חווה? חווה. למה? היא יותר קל לנחש איתה מאשר איתה.